שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, ויום קדוש, היום הזה שישי שבשישי של ימי השובבים, שנזכה לשאוב ממנו הרבה הרבה קדושה, הרבה הרבה תורה לנו ולכל ישראל. תודה רבה.
חזק וברוך, תודה רבה באמת שמעורר אותנו, שהכל עורך החיתוך, סוף תקופת השומרים, שהכל לכבוד הרב, ואנחנו בשיטה רב עם מאזין ראשון מחצור הגלילית, שלום לך יונן.
שלום.
שלום.
רציתי לשאול כבוד הרב אם מותר למרוח ידיים בשבת.
למרוח?
קרם ידיים בשבת.
קרם ידיים. קרם ידיים, השאלה היא מחלקת לשני חלקים. א', האם יש בזה משום ממרח? ב', האם יש בזה משום רפואה? ששניהם אסורים בשבת. אז כל דבר שנעשה מרוח, לשם מרוח, כלומר, אני מעוניין ליישר ולהחליק את הדבר הנמרח, זה ודאי נקרא ממרח. אבל אם אינני מעוניין להחליק ולמרוח אותו, אלא אני מעוניין רק להשתמש באותו חומר, או להניח אותו על גבי היד, ואין אני מקפיד על מרוח ממש, אז אפשר להניח אותו בצורה של שינוי. כלומר, באחורי כפות הידיים, כמו שיש הרבה עושים כך גם בחול, מניחים מעט מהטיובה, מהשפופרת של הנוזל הזה, של המשחה הזאת, על גבי כף היד, ואז, או גב היד, ואז לוקח את גב היד השנייה, ימין עם שמאל, ושפשף זו בזו, ונעשה הדבר, ואז על ידי זה נבלע את המשחה בתוך הידיים, וזה מותר. מה עם רפואה שאסורה בשבת? כיוון שהיום הקרם הזה הוא נעשה גם עניין של בריאים, זאת אומרת כל האנשים משתמשים בזה, כיוון שהמים שלנו היום והמזג אוויר לא מסייעים בעד האור, אלא גורמים כל מיני פיצוצים באור, וגם יש כאן צער, ויש כאלה שיש להם צער גדול. נוסף לכל זה, הקרם הזה בא להגנה, הוא לא בא דווקא לרפואה. זה קרם הגנה שכאשר אדם יוצא לדרך במקומות קרים, בפרט שאין לו כפפות, הקור יכול לחדור לידיים, לכפות הידיים, וגורם יובש ועובש את האור. מה שאני שם את הקרם הוא להגנה ולא בשביל רפואה. ואז זה הופך להיות שימוש של אנשים בריאים, ולכן יהיה מותר לעשות כן בשבת, וכמו שאמרנו, בשינוי. תודה לך.
תודה רבה, ילד הצעיר לימון, בחצור הגלילית חזק וברוך לכבוד הרב, שאלה בהלכות שבת חשוב, ואנחנו ממשיכים עם מאזין נוסף, יוסף חיים מקריית שמונה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
לדבר בר יוחאי חיים, לא יוסף חיים. רציתי בבקשה לשאול את הרב שאלה. יש לסבא שלי בת שנהרגה בתאונת דרכים לפני 27 שנים, היא הייתה בת 19, השאלה היא ככה, הם כמו כל שנה עושים אזכרה בראש חודש אדר נפטרה, הם עושים אזכרה. עכשיו יש להם חתונה של קרובי משפחה מאוד מאוד טובים באלף אדר, זאת אומרת יום חמישי בלילה. עכשיו, יש לי לשאול קודם כל אם בחינה הלכתית זה מותר ללכת, ודבר שני, המצפון שלהם לא נותן להם ללכת למקום כזה, כי בכל מקרה זה היה להם יום אבל. שאלה גם בחינה הלכתית וגם בחינה מצפונית, האם זה מותר לו.
אז נסביר את הצד ההלכתי. הצד ההלכתי, יש דעה כזאת במרן הבית יוסף, הביא דעה כזאת, אבל בשולחן ערוך לא פסק, כן? ליורי דעה. ואילו הרמ"א פסק את זה להלכה, לכן האשכנזים וחלק מכמה עדות של הספרדים נוהגים בזה חומרה, אבל כל ההלכה מדוברת רק על יום פטירת אביהם.
אנחנו תקלה טכנית, אנחנו יכולים להתגבר עליה מספר צלילים עד שנחדש את קו השידור. שלך כאן ברשת מורשת רחם עם יעקב שואק שיר באמצע התוכנית אנחנו מנסים לך בשביל הקשר וגם את הטלפון אנחנו נדבר של יעקב שואק רחם רחם אבל הזמן בורח לנו אנחנו כבר יוצאים בהתמיך תקצירה לפרסומות בבקשה
לכל ישראל יש מורשת אחת רשת מורשת של כל ישראל
וציעו את ימי השורים תשובת המשקל ותראו ביד רחבה ארגון תארת הבית הבונה משפץ ומחזה עשרות מקוואות בקיבוצים במושבים ובעיירות מתרומה של 250 שקלים כמניין נר להמשיך להעניק את תורת העם במקוואות בארץ ישראל תרומה אחת של הכנסך 250 שקלים כמניין נר תמשיך להעניק את תורת העם במקוואות בארץ ישראל תורת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי תורמים, מנציחים, מוכנים לקרוס 0-2-80-80-80 נתח טוב הבאים בחסות בפיקוחו האישי של הרב בן ציון מוצפי על פי כל השיטות והחומרות של פעל בית הספר
כדי שכל יהודי ויהודי בעולם לכל עדה וקהילה יוכל לאכול בעיניים עצומות בלב שקט ורגוע
לבקשת הציבור המצב הכלכלי במשק מכירה שבועית מיוחדת כקבוצות מבחירים מסובסדים 0-2-5-8-3-8-9-9-9 נתח טוב להבין בחשבות במחירה ישירה ומסובסדת 0-2-5-8-3-8-9-9-9 ערב שבת קודש זה הזמן לתרומה בסך 250 שקלים כמדיניה כדי שנוכל להמשיך ולהדליק את אור הטהרה במקוואות הנבנים בארץ ישראל
אם אין לנו טהרה אין לנו
תרומה אחת שלכם בסך 250 שקלים כמדיניה תמשיך להדליק את אור הטהרה במקוואות בארץ ישראל טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי תרומים, מנציחים, מופעים מקוואות 0-2-80-80-80-80
אתם מאזינים לרשת מורשת של כל ישראל כאן בירושלים מקבלים שבת ערב שבת קודש פרשת משפטים גם בן ציון מוצפי שליטה אנחנו חוזרים לשידור עם כבוד הרב היה מאזין מקריית שמונה ששאל כבוד הרב בבקשה
כן, אני לא זוכר איפה נותק כדי התשובה
שאל על השאלה הלכתית
אני אסכם את התשובה בשני משפטים הצד ההלכתי אומר רק לאשכנזים ורק לגבי אבא ואמא לגבי שאר קרובים גם לפי האשכנזים ולפי כל העדות מותר להשתתף כדאי להקדים את ההזכרה ביממה אחת על זה דיברתי שבכ"ט לחודש יש עניין להרבות אור לשכינה הקדושה כיוון שהאור שלה מתמעט לקראת סוף החודש באותם ימים יומיים כ"ח וכ"ט שאז הירח נעלמת והאור שלה מסתלק והשכינה צריכה תוספת אורה על ידי תעניות, על ידי לימוד תורה על ידי מעשים טובים, על ידי כל דבר טוב שאנחנו נעשה אז אדרבה ואדרבה יקדימו את הלימוד של ההזכרה של הנפטרת ביממה אחת וכ"ח בערב שזה ליל כ"ט ובליל ראש חודש ילכו לשמחה ובוודאי שגם נשמת הנפטרת תשמח מאוד מאוד כאשר היא תראה שהחיים חוזרים למסלולם ובני המשפחתה והוריה ששים ושמחים זה גורם נחת רוח מאוד לנשמת המתה סכול המצוות
כן, תודה לך בר יוחאי חיים בקריית שמונה ומאזין מבאר שבע מיכאל אנחנו נמצאים שלום לך מיכאל
שלום לכם
שלום שבת שלום
שלום כבוד הרב יש לי שאלה בבקשה הוא משפחה דתית מסורתית ורבי עליו השלום היה צדיק מאוד ונפטר לפני 12 שנה לאחרונה אמא שלי המצב שלה קצת באמת נמצא בבריאות שלה בעקבות כך היא נפתקה לעובדת שרה או פיליפינית או עובדת כאן עכשיו אנחנו רוצים מהבחינה הזאת לכבוד הרב לשמוע האם בנושא של הבישולים כל מה שבא במשכינה העובדת השרה שלי מדליקה את הגב, כל הדברים, מבחינה הלכתית, אמא שלי לא נפסלת בדבר הזה כמו דבר.
הדרך הטובה ביותר, ידידי, לעשות כך.
כן,
קודם כל, לייחד לאותה עובדת זרה כללי מיוחד שהיא תבשל פה לעצמה, כנר גם צלחת, כפות, כפיות, מחבת, הכל מיוחד שונה מכל הכלים של הבית, כיוון שזה נקרא בישולי גויים. והיא בזה תבשל לצורך עצמה היא, אישית. עכשיו, מה שקשור לאמך, לאותם כלים של הבית שאתם משתמשים תמיד, אתם, מישהו מהמשפחה, תעשו תורנות, שהוא מבשל מדי פעם ליום או ליומיים או לשלושה, תלוי בסוגי המאכלים והבישולים, לשמור את זה במקרר או במקפיא או בכל מקום אחר, האוכל יהיה מבושל כל צורכו, ואז אומרים לה לאותה עובדת שכל יום, יום ראשון היא מוציאה את סוג האוכל הזה, יום שני סוג האוכל השני וכן הלאה, ואתם תשתדלו אפילו כל יום או כל יומיים לבשל בעצמכם, ומישהו מבני המשפחה יבשל, והגויה תחמם בלבד את המאכל.
לא, כבוד הרב, זה מה שאנחנו עושים, ברוך השם, אנחנו משפחה גדולה, קלות, הבנות, כל אחד מי שמגיע.
אבל אני מדבר גם לכל המאזינים, כי יש הרבה מאזינים שאצלם זה לא קיים. אז הידך תבוא גם ברכה ועזרה לכולם, זה חשוב, כן. אתה יכול להמשיך? הלו?
כן, מה זה איתנו?
כן, בבקשה, אני אצלם
עד. זה דבר ראשון, המשך השאלה, בבקשה.
מה המשך השאלה?
אז אני בא ואני אומר, כבוד הרב, כמו שאמרת, אנחנו כולנו, כל מי שמגיע, הבנות הקלות, מביאים בישולים הכל. אבל אני אומר, נניח אם היא מכינה בבוקר מרק, משהו כזה. אז מבחינה הזאת, יש בעיה, כבוד הרב?
יש בעיה. כל דבר שאי אפשר לאכול אותו כמו שהוא חי. זאת אומרת, זה לא פירות שעושים מהם ריבה, זה לא דברים שאפשר לאכול אותם כמו שהם. או מים שהיא מרתיחה, או תה וקפה שהיא מכינה, זה מותר. אבל שאר מיני דברים שאי אפשר לאכול אותם כשהם חיים. כתוצאה מהבישול שלה זה נעשה ראוי לאכילה, בוודאי שיש להימנע מלאכול את זה, אלא מה, יש הבדל בין האשכנזים לספרדים. האשכנזים נוהגים שהיהודי מדליק את האש והגוי מבשל, אצלנו הספרדים כדעת מרן השולחן ערוך אסור לעשות כן. כיוון שהגוי מניח את התבשיל על האש, וכתוצאה מהנחת התבשיל מתבשל האוכל, אז אסור, אלא צריך שהיהודי יניח את התבשיל. לכן למעשה, אתם תאמרו לה שהיא לא מבשלת לאמא, אלא רק אתם, והיא רק תחמם את האוכל. תבורכו ושיהיה
כולם טובים. תודה לך, מיכאל מבאר שבע, ואנחנו עם בנית מירושלים. שלום למאזינה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, אני שואלת בשם קבוצה של נשים ששמעה למצע שהרב אמנון יצחק מארגן בנוגע לתענית 40 יום, ואנחנו בינינו גם נשים מניקות למות ילדים קטנים.
אני מתנצל, אני מבקש אי אפשר לשמוע את השידור, או שאת תדברי בקרב נקי ומסודר, או שבבקשה בארץ לא בנית בקרב שידור.
כן, אז הבנתי שהיא שואלת לגבי נשים מניקות. נשים מניקות בוודאי שלא צמות, שהרי אפילו הצומות שאנחנו חייבים בהן, שעניות ציבור כמו תענית אסתר, בצום גדליה, ב-17 בתמוז ו-10 בטבת, נשים הרות ונשים מניקות מפורש בשולחן ערוך שהן פטורות מהתענית, חוץ מתשעה באב ויום הכיפורים שהן כן צמות. אז על אחת כמה וכמה, תענית נדבה, שזה נקרא תענית של 40 יום, אין נשים צמות, מה גם שבדור שעבר נשים לא היו צמות את התעניות של שובבים, אז היום יש כאלה שמתנדבות לעשות כן, אשריהם ואשרי חלקם. אני לא אעמוד ואומר להם, לא יהיה איש שיפריע ואומר להם שלא לעשות כן, אבל בוודאי שנשים מניקות או נשים הרות לא ייתנו. יש גם נשים שמטופלות בילדים, כתוצאה מהתענית, הן תחלשנה, כמו שראינו בגמרא אצל רבי יוחנן, ירושלמים מביאים במסכת תענית, שרבי יוחנן האמורה, מנהיג של ארץ ישראל אחר החורבן, תלמידו של רבנו הקדוש. הוא גיסו של ריש לקיש, רבי יוחנן המפורסם, ביקר פעם באחת היישובים בצפון, וראה את המלמד של התלמוד תורה שהוא קצת עייף כזה. שאל, למה המלמד שלכם כזה אדם חלש? אמרו לו, הוא צעים הוא, זאת אומרת הוא נוהג להתענות בימי החול. מיד גער בו ואמר לו, אסור לך לצום, כיוון שאתה עושה מלאכת קודש ואתה מלמד את ילדי ישראל. שם הגמרא גם אומרת שלא רק זה, גם פועל שעובד אצל בעל הבית, וכתוצאה מהתעניות שהוא יתענה, ואני לא מדבר כעת על תעניות ציבור, ולא על תענית אסתר, תענית אסתר היא חובה, אבל אני מדבר על תעניות נדבה, שאדם מתענה לכבוד איזה משהו, או לכפרת משהו, או כל דבר אחר שזה נקרא תענית יחיד, אם כתוצאה מכך בעל הבית שלו יפסיד, נמצא שכרו בהפסדו. ואם כתוצאה מכך הוא לא יתפקד נכון, או אמא שכתוצאה מכך הילדים שלה יסבלו, אסור לעשות כן. ברך את עמו בשלום.
אמן ואמן, תודה רבה. סיפור ירושלים, אנחנו מאזינים מאשקלון, שלום לך יוסף.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
מתייד ידיים, אם אני מתעורר כל פעם כמה פעמים בלילה, אני כל פעם צריך את הידיים נפלה.
תראה ידידי, עיקר חיוב נטילת ידיים כשאדם ישן בלילה זה פעם אחת בלבד עם ברכה, מתי שהוא מתכונן להישאר ער. לדוגמה, הלך אדם לישון בתשע בלילה, בעשר בלילה, הלוואי על כל ישראל שכך יעשו, אז יהיו הרבה יותר בריאים, אז הולך לישון מוקדם. וקם, התעורר פתאום ב-11, ב-12 בלילה. השאלה למה הוא קם? אם הוא קם לענות לטלפון או לראות אם הילדים חזרו או אם הדלת נעולה, או חוץ מקודך הלך לשירותים וחזר, הוא עדיין לא התחייב בנטילת ידיים, כיוון שהוא מתכוון לחזור ולישון. אבל אם הוא קם ללמוד תורה, או לעשות איזה עסקים או איזה חשבונות לבדוק, הוא מתכוון להיות ער, לשחבר השעה, חצי שעה, ואפילו רבע שעה, כמו שאמרתי בתחילה. אז כיוון שכעת הוא מתכונן כן לשבת ולהתעסק באיזה דבר, איש אשר כזה היה בנטילת ידיים. ולכן הוא ייטול ידיים בברכה, כמו בבוקר, ויותר משך הלילה אם ישן עוד פעם ויקום, וכמה פעמים לא יצטרך יותר ליטול ידיים עם ברכה, כיוון שזה נקרא כישן ביום. כי יש לנו נטילת ידיים פעם אחת ביממה באמצע הלילה. הוא עדיין אישה מנקת, שהיא קמה ורוצה להעניק את התינוק, או קמה לחמם לו את הבקבוק, והיא לא מעוניינת כעת להישאר ערה. היא יכולה שלא ליטול את ידיה, והיא יכולה שלא לברך על נטילת ידיים, כיוון שאין בדעתה כעת להישאר ערה, אלא רק להעניק או רק להאכיל את התינוק, והיא מיד חוזרת לישון, אז רק בבוקר כאשר היא מתנתקת מהשינה, אז היא מתחייבת בנטילת ידיים, ואין הבדל בזה בין גבר לבין אישה, ולכן צריך לדעת שזו ההלכה. מי שרוצה להחמיר על עצמו וליטול ידיים בכל זאת בלי ברכה, רשאי, אבל צריך לדעת שחיוב נטילת ידיים אינו אלא כאשר האדם מחליט להישאר ער, ואפילו לזמן קצר של נאמר כרבע שעה, אז הוא צריך ליטול ידיים עם ברכה. אבל אם זה דקות ספורות, כתוצאה משירות בשירותים, או כתוצאה מאיזו הכנה של איזה חפץ מסוים, או תיקון איזה דבר, או כיבוי אור וכדומה, זה לא מחייב נטילת ידיים. תודה רבה.
כן, תודה למאזין מהשקלון, אנחנו עם מאזינה מדימונה, שלום לגברת ענת.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום מבורך.
רציתי בבקשה לשאול, אני מדברת בשמו של אבא שלי, פשוט סבתא שלי נפטרה בתצבב בשבט לפני שבוע. והם רצים לשאול למשפחה לגבי תצבב באדר, שזה חל פורים, מה ההלכות, מה לגבי אבא שלי, איך הולך לגבי הבית העלמין, קריאת המגילה, ההזכרה של השלושים, מה הם אמורים לעשות?
ההלכה נצמדת ליום הקבורה. ט"ו בשבט השנה חל ביום רביעי, נכון?
נכון, כן.
והיא
נקברה ביום רביעי.
הקבורה הייתה ביום רביעי?
ביום רביעי, כן.
לפני השקיעה.
לפני השקיעה.
תשתה צבב היה ביום רביעי.
ביום רביעי, כן.
יוצא שרביעי, ארבעה שבועות אחר כך, זה היום ה-29, ביום ה-30 זה יום חמישי, שלמעשה זה יום פורים ברוב העולם, י"ד. אלא אם כן הירושלמים שעושים את פורים ביום השישי, אז תתבב כבר הגענו ליום ה-31. זאת אומרת, צריך לדעת שיום ה-30 יחול ביום חמישי י"ד לחודש אדר. ועדיין הוא נמצא בתוך האבל. אבל ביום השישי, שזה תתבב לחודש אדר, שזה פורים ומוקפים של ירושלים, הוא יוצא כבר מהאבל בבוקר, כיוון שזה אימא וזה חמור יותר, אז כבר צריך להמתין עד יום 31 בבוקר. נמצא מה ההלכות ש... חלות על מי שכן נמצא בתוך תחום השלושים כמו תושב לא ירושלמי, אז באמת חלים עליו עדיין דיני האבלות. הוא עושה סעודת פורים, אבל בצורה מצומצמת ולא בצורה המונית. הוא שולח מנות, אבל לאדם אחד או שניים ולא יותר. הוא לא מקבל מנות, כך מנהג האשכנזים, כך מנהג הספרדים, כך מנהג המרוקאים, כך מנהג הבבלים, והרבה עדות מהספרדים שלא לקבל משלוח מנות, אלא אם כן אם מישהו שלח, אם הוא לא יקבל, אז הוא ייפגע ויגרם מזה הוקפדה, אז אפשר להשאיר את זה שם בצד ולהשתמש בזה אחרי השלושים. כאן יש אומרים גם אחת 12 חודש, כי למעשה האבלות הזאת היא קצת חמורה, כמו שזה אבלות על אביהם, היא נמשכת 12 חודשים. עכשיו, לגבי קריאת המגילה, כל מלא, הוא שומע מגילה וקורא מגילה, כמו כל השנים, כל המצוות של פורים חלים עליו, אבל לגבי סעודה, אמרתי כבר שלא לעשות סעודה המונית, ולא בפרהסיה, ולא בצורה רחבה, וזה לא משנה אם עבר השלושים או לא עבר השלושים, כל 12 חודש על אבא או על אמא צריכים להיות יותר מאופקים ויותר צנועים. אבל לגבי משלוח מנות, כנל כמו שאמרנו, הוא חייב במשלוח מנות, אבל לא ירבה לאנשים, אלא רק הצורת שהוא חייב בהם, לשלוח מקסימום לשני אנשים בלבד, ולקבל, להשתדל שלא לקבל בכלל. כי הם לקבל מתנות תוך 12 חודש על אבא או על אמא. והקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את כל הימים לששון ולשמחה, וינחם את כל האנשים שצריכים נחמה, ואותנו, את עם ישראל, וינחם אותנו מהגלות, בקרוב נראה בנחמת ציון בירושלים. תודה.
באמת תודה לענת בדימונה. אנחנו עם מאזין נוסף ממודיעין, אברהם. שלום לך, אברהם.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אוקיי, בבקשה לשאול את כבוד הרב, בעניין של, שרק את משהו יש לרב, עניין של לימוד המדרש והזוהר.
לאט לאט, אני לא שמעתי טוב.
בעניין של לימוד המדרש והזוהר,
כן.
שמעתי מהשורים של הרב, בחשיבות של העניין הזה, העניין הוא שרציתי לשאול את הרב, כשאין ברמה של אברכים, איזה מדרשים הרב מתכוון והזוהר, האם הרב ממליץ על המדרש מלך, שהבנתי שזה הפירוש המדויק יותר, הכי המדויק, האם זה התכוון הרב?
האמת שהפירוש היותר מדויק והיותר ממוקד, אפשר להגיד כך, זה פירוש של הרמ"ק, זה ספר אור החמה. צריך להשתדל להשיג את ספר אור החמה שערך אותו הרב אברהם אזולאי, והוא קרא לו קריית ארבע על שם ארבעה צדיקים שפרשו את הזוהר, והם רבנו הרמ"ק בראש, הרב רבנו הארי, השלישי זה רבי אברהם גלנטי, והרביעי זה רבנו חיים ויטל. אז הם, כל אחד כתב פירושים משלו על הזוהר הקדוש, בא רבי אברהם אזולאי, קיבץ אותם לתוך חיבור אחד של שלושה כרכים גדולים, אחד על זוהר בראשית כולו, השני על שמות כולו, והשלישי ויקרא במדבר דברים. זה למעשה הפירוש, אבל זה לא פירוש קל, אני מדגיש, זה טוב רק לאנשים שיש להם כבר הקדמה ויש להם עניין, אם כי יש הרבה קטעים באמצע, שהם גם כן קטעים פשטיים, שגם אדם רגיל שמבין ספר ויודע גמרא ויודע פשט, יכול גם להבין אותם, כיוון שבזוהר כידוע יש הרבה סוגיות שנוגעות גם להלכה, או נוגעות למנהגים, ונוגעות לענייני מוסר, עכשיו יש את הביורים האלה שלהם. לכן זה הספר הכי חשוב, ואחריו היה בא בהחלט הספר מקדש מלך, הבר אותו רבי שלום בוזגלו, היה איש קדוש ונורא, שהיה בעל רוח הקודש, ויש עליו מעשיות נוראות, הוא גם אסף משני גדולים, גם מהרמ"ף הוא רבנו מאיר פפירש, גם מהרמ"ז רבנו משה זכותה. שני מקובלים גדולים שהיברו חיבורים על הזוהר, בא רבי שלום בוזגלו, שהוא קוראים לו הרש"ב, הרש"ב זה רבי שלום בוזגלו, היבר ספר שנקרא מקדש מלך, ולמעשה שם זה ארבעה כרכים על הזוהר הקדוש, אז בהחלט אלה הביאורים שיש לנו אותם מדורי דורות, מסורת אבות מאז שחוברו עד ימינו אלה, והרבים וטובים סמכו ידיהם על הפירושים האלה. ואני חוזר ומדגיש, יש שם הרבה סוגיות עמוקות שלא מתאימות לכל אחד מאיתנו. בוודאי שצריך לדלג עליהם, שזה מגיע לעיוני ספירות ולעיוני נשמות, עניינים של יהודים בעולמות העליונים, אבל יש תמצא בתוכם הרבה מאוד קטעים ששווים לכל נפש, שמאוד חשובים לאדם כדי להבין, להסתכל מבט על החיים ועל הבריאה וגם על התורה מזווית שונה לגמרי, ומרחיב את האופקים ואת החוכמה מאוד מאוד מאוד. תודה רבה.
תודה על השאלה, יישר כוח לכבוד הרב, התשובה המחכימה, ואנחנו מיד עם מאזין נוסף עם יונתן, יונתן בירושלים, שלום לך.
שלום.
שלום, שלום.
יש לי שאלה, האם אפשר להכניס כלים אחרי כלים מלוכלכים למדיח כלים, ואחרי הסעודה זה יפעל עם מדיח כלים, זה יפעל עם שעון שבת?
להלכה אסור לעשות כן, מה שהטיבו לעשות כן זה רק לגבי בתי רפואה, לבתי אבות או למוסדות גדולים ששם יש אנשים זקוקים לסעד, מוסדות סעד, להם הטיבו לעשות כן. אבל בבתים פרטיים לעשות כן, יש כמה וכמה שאלות בהלכה לא, שבהחלט לא מסכימות ולא מתירות את זה, אם משום משמעת קול, אם משום עובדים דחול, אם משום כל מיני דברים שנהנה מנכת שבת, ואף על פי שאין אדם מצווה על שביתת כלה בשבת, אבל כאן הוא עושה מעשה בידיים, ולכן אסור לעשות כן. כדאי מאוד להשתמש בסחבה מיוחדת לשבת, שאין בה שחיתה לרחוץ את הכלים, ואם זה קשה, אז בבקשה, יש היום ברוך השם כלים חד פעמיים, כל כך יפים ונעים, שזה קשה מאוד לבני הבית לשטוף כלים, אז יש ברוך השם לכל דבר, הקדוש ברוך הוא ימציא פתרון, לכל דור, דור דור בדפנוקיו, דור דור בעידוניו, דור דור בצלחותיו. השם יהיה בעזרנו.
תודה ליונתן ירושלים, אנחנו מאזין מאשקלון ניסים, שלום לך ניסים.
שלום, כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
יש לי שאלה, בקשר למוצאי שבת, האם מותר לשמוע חדשות ברדיו?
יפה, שאלה יפה שאלת, ואסביר למה אתה שואל את השאלה. שאלה שלך, כיוון שכל דבר שבושל בשבת לצורך היהודי, אסור לי לאכול אותו במוצאי שבת עד שבכדי שיעשו. ולאותו אדם שהכינו לו בשבילו את האוכל, לא יאכל אפילו במוצאי שבת, שאומרים לא יאכל עולמי, כלומר לחלוטין, כמה שעשו את זה בשבילו. למעשה להלכה, בכדי שיעשו, כמה זמן ייקח במוצאי שבת, כמה זמן ייקח, עד שילכו ויבשלו ויכינו, יהיה מותר. אבל בחדשות זה שונה, בפני שזה חדשות שיראו בעצם יום השבת, והכתיבה והעריכה של אותם חדשות נעשתה בעצם יום השבת לצורך צרכנים יהודים. שרוצים להעביר להם את חדשות השבת, וזה בהחלט אסור, ולכן צריך להיזהר שלא להנות מזה. כיוון שזה יהודים לצערנו, שמשיב אותם בתשובה שלמה, הם מכינים בעצם יום השבת את כל האירועים שקרו במהלך יום השבת, לפעמים זה כולל גם תמונות והקלטות ועוד דברים שיש בהם חילול שבת בפרהסיה, ואחר כך מגישים את זה לנו, לצרכנים, כדי לצרוך חדשות, ולא רק זה, זה גם העיתונות של יום ראשון, רובה המכריע זה חדשות של חילולי שבת. ולכן בימי ראשון יש בעיה חמורה לקרוא עיתונים, ואני לא כעת מבדיל באיזה סוגי עיתונים מדובר, יש עיתונים שכל השנה הם בוודאי מוקצה מחמת איסור, מחמת מיאוס, מחמת חסרון כיס, ומחמת חסרון נשמה גם כן. אני מדבר כעת גם על עיתונים שלכאורה הם קשרים, אבל אם יהיו בהם נושאים חדשותיים של אירועים שיראו בשבת, ודאי שאסור יהיה לשמוע. נוסף לכל זה, יש לפעמים יומן שמופיע לקראת 12 בלילה וכדומה, בימי הקיץ שעדיין השעות הן לא כל כך שונות, ומדבר אותו קריין מארצות הברית, או מהחוף המערבי של אמריקה, כאשר שם עדיין יום השבת, הוא מדבר בעצם יום השבת. או לפעמים בצאת השבת, שעה או שעתיים אחרי צאת השבת שלנו כאן, בארץ ישראל, ארץ הקודש, מדבר איזה קריין מאיזה מדינה באירופה, או בכל שכן באמריקה, בכל שכן בדרום אמריקה, שזה מקומות די מרוחקים, והבדלי השעות הם 8 ו-9 ו-10, לפעמים 11 שעות, והוא אצלו זה שבת כמור, אסור לנו להאזין אפילו לאות אחת שהוא אומר. רק במקרה אחד יהיה מותר אם זה גוי. אם גוי מדבר ואתה מבין את השפה שלו, זה יהיה לך מותר לשמוע אותו במוצאי שבת. אבל יהודי שעושה לצורך יהודים, בוודאי שהדבר הזה אסור ואסור לעולם. ותודה שעוררת את הנושא הזה, שהוא לוקה בחסר, ובאמת כדאי לשים לב ולתת את הדעת על הנושא הזה, כי שבת היא חמורה מאוד, והיא אות בינינו לבין השם יתברך. תודה.
שם כוח גדול, תודה לך, ניסים אשקלון, חזק וברוך לכבוד הרב, ומאזין ילד צעיר מעיר עמנואל, מיכאל, שלום לך.
שלום, שבת, שלום.
רציתי לשאול על תרנגולת בבית שמטילה ביצים ואין לו זכר, וכמו שני הביצים שהטילה עם דם.
זה רק בעמנואל יכול לקרות, נכון? שיש לכם תרנגולים שם. פה בערים אחרות לא ישוע, אליה לא תרשה. אז יש לכם תרנגולת בבית ורק נקבות ולא זכרים.
כן.
שברתם בצע ומצאתם שם קורת דם. ההלכה זה נקרא ספנה מהרה, ונסביר את הרקע של ההלכה. יש הלכות דם בשולחן ערוך שאסור לאכול דם, כי התורה אסרה לנו לאכול דם. ולכן ביצים שנמצא בהם דם, אז הם אסור לאכול את הדם שלהם, אבל יותר חמור. ביצים מתרנגולת שיש שם גם זכר וגם נקבה באותו לול, ואפילו לא באותו לול, אלא בסביבה יש תרנגול זכר, ביצה כזאת יכול לצאת ממנה אפרוח. מה שאין כן ביצה שלא היה שם זכר באזור, לא יצא ממנה אפרוח. זה ביצים למאכל, אז זו נקראת ביצה מוזרה, ככה ההגדרה ההלכתית שלה. מה ההלכה אומרת? אם אין זכר שם באזור בכלל, אפילו לא בלול, וגם לא אצל השכנים, אז אין חשש שהתרנגול הגיע ויצר מגע עם התרנגולת, וכתוצאה מכך נעשה בביצה דם, שהדם הזה מראה על תהליך של ריקום אפרוח. ריקום זה מבחינת רקמות של אפרוח שעומד להיות, אז הביצה מותרת, אבל הדם אסור. לכן מה שצריך לעשות, להוציא את טיפת הדם משם, ואז אוכלים את הביצה. בדעבד, התערב הכל יחד, זה מותר, זה לא נעשה. אבל לכתחילה, איך שפותחים את הביצה, ורואים את טיפת הדם, ולא משנה כרגע אם זה בחלבון או בחלמון, בזמנם שהיה כן תרנגול, אז יש בעיה, אם זה בחלבון או בחלבון היו מתירים, בחלבון אוסרים. או בקשר שבין החלבון לחלבון, זה גם כן אסור. אבל מה שאין כן כאן, שזה נקרא ספנה מהרעה, הביצה בהחלט מותרת, אבל אדם עצמו זה מאיסות של הנפש, ואסור לנו משום בתשקצו גם לאכול דם, אז צריך להוציא את הקצת דם הזה ביד או בכפית, והביצה מותרת. תודה רבה לך.
תודה, תודה לבחור הילד הצעיר מהמנואל, כבוד הרב, אנחנו קוראים עוד מאזין, קריית שמונה היום מכוכבת, הנה מאזין, יש לנו את ישראל, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום וברכה.
רציתי בבקשה לשאול, האם ילד יכול לקרוא בתורה פרשת שקלים, להוציא את הציבור ידי חובה?
יפה, שאלת. אתה מתכוון נער למטה מגן מצוות. למטה מגן מצוות, האמת, שמדאורייתא אין לנו קריאה שהיא דאורייתא נטו זה רק שבת זכור. אבל שאר השבתות כמו שבת שקלים או שבת החודש, ואפילו שבת ראש חודש שיש שם קורבנות היום, זה חומרה בעלמה. אנחנו נזהרים שבכתחילה לא יעלה קטן כדי שיוציא ידי חובה את הציבור. אם אין מי שיקרא, אז מותר. אבל כשיש גדול שיקרא את הקריאה, אז אין לתת לקטן לקרוא שבת שקלים, אלא יקרא אותה גדול שהוא חייב במצוות. וגם יש כאן כבוד הציבור, בפרט ששבת שקלים, אמנם זה דרבנן, תקנו לנו השבת, הרי מוציאים שני ספרי תורה, האחד נקרא בו בפרשת משפטים, בפרשת השבוע, ובשני נקרא בו את המפטיר, כיוון שאנחנו שבת לפני ראש חודש אדר, ובאחד באדר משמעים על השקלים, אז קוראים בתורה בפרשת כי תישא עד לכפר על נפשותיכם, כדי להזכיר לעם שכשהיה בית המקדש היו מתחילים להתרים את מחצית השקל, והיום אין לנו מחצית השקל, אלא יש לנו את זכר למחצית השקל. ולכן לכתחילה הגאון חידק כותב כך, כך כתבו גם חכמי הקבלה, שלא יעלה קטן לפרשה זו, אבל אם יש סיבה דווקא שהוא רוצה לענות, בדעבד אפשר ניתן יהיה לאפשר לו ולא לעשות מברך לו. תודה רבה.
תודה לך ישראל, אנחנו מאזינים מירושלים, חיים, בבקשה. חיים, איתנו?
כן, אני איתכם.
בבקשה, שאלה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום לכבוד הרב, השם יאריך ימים בטוב ושנתם.
אמן, וכן למור ולכל המאזינים.
אמן. בחור ישיבה שרוצה לשמוע שירים כדי להתרענן מלימודיו. האם מותר לו לשמוע זמרים חסידים בני ימינו שהם זמרים ישיבתיים?
אני, אם אתה שואל אותי, יש בזה איסור של ביטול תורה.
לא, אני מדבר בזמן הפנוי, בחור
שם. אין זמן פנוי. ידידי, אין זמן פנוי. תדע לך שיש לנו טעות חמורה מאוד. סליחה, לא לך, לי יש טעות כזו. שאנחנו חושבים שיש לנו שעות לימוד, יש לנו שעות בטלה, שעות פנאי ושעות שיחה בטלה. לא. אנחנו הגברים במצב מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד חמור. כי התורה אומרת, לא ימור ספר התורה הזה מפיך, להגיד בו יומם בלילה, למען תשמור לעשות כל הכתוב בו. שאל בן נתינה, בן אחותו של רבי ישמעאל את דודו, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמה יוונית? הוא רצה ללמוד פילוסופיה. ענה לו, צא ובדוק בשעה שאינה מן היום ואינה מן הלילה, ואם מצאת השעה כזאת, לך ולמד. כלומר, אין שום היתר הלכתי להתבטל ולשמוע. אולי למי שחולה, או למי ששוכב על ארז לוואי, או מי שחס בשלום נמצא בדיכאון, או במרה שחורה, או בדיפרסיה, או במניה דיפרסיה שמצידנו מכל אלה. אז באמת יתירו לו לשמוע כל מיני שירים כדי לשמח את לבבו. והיה כנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. אבל לאדם בריא ואדם מן השורה, בחור ישיבה שרוצה להתרענן, אתה יודע מה יעשה? ינגן את הגמרא כל פעם בניגון אחר. יש כל כך ניגונים יפים, הנה פורים מתקרב. נעשה משנה אחת בניגון מרוקאי, משנה אחת בניגון טוניסאי, משנה אחרת בניגון עיראקי, משנה רביעית בניגון טורקי, אחת בניגון פרסי. זה נשמע מאוד מאוד יפה ואפילו משעשע. אז למה לא לעשות כן? למה לשמוע דיסקים ושירים שזה בטלה וזה גם מביא אחר כך לידי דברים אחרים? אם אתה שומע בקולי, לא כדאי ולא נכון, בפרט שעבון ביטול תורה הוא עבון חמור מאוד, שהוא חמור יותר מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כמרה אומרת, ויתר הקדוש ברוך הוא על שלושתם, ולא ויתר על ביטול תורה, שנאמר על מעבדה הארץ, ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי. השם יזכה אותנו ללמוד תורה בכל רגע מבקעי חיינו, ולנצל את התורה הקדושה, כי היא חיינו ואורך ימינו, לכל עם ישראל ירצון. שיהיה הרבה הרבה תורה והרבה הרבה קדושה. תודה.
אמן ואמן, שחור. אנחנו מאזין לאדון בתלת שלום לך גד.
שלום, שלום, כבוד הרב, שבת שלום.
תודה רבה.
רציתי לשאול, אני מתפלל בסידור של הרב מרדכי אליהו זצ"ל למשחקי הארי, ורשום שם לגבי תפילה של שבת, ערב שבת, שבת בבוקר, אדם שלא יכול לטבול בדיעבד, יטול 40 פעם, יטול ידיים 40 פעם.
נכון.
גם לגבי, קודם כל רציתי לשאול אם הדבר נוגע גם לאחר תשמיש במידה ובן אדם לא יכול לטבול.
בכל מצב.
בכל מצב.
בכל מצב הדבר מדובר, וכמה שאלת אז נשלים את התשובה רק.
אוקיי.
המקור של הדברים, הרב אמת ליעקב, רבי יעקב שעתיאל ניניו, שהיה רב גדול בטבריה, התנו של הסיניור, הסיניור ידוע, העורך כאן, בטח יש לו הרבה סיפורים לספר לך על הסיניור, הוא רבנו שמואל קונפורטי עליו שלום, שהגיע מטורקיה, והיה רבה של העיר טבריה, וכונה בתואר הסיניור, סיניור זה אדון, בלדינו. והתנו הגדול היה מקובל עצום, שהיה בירושלים, ואחר כך ישב בטבריה, רבי יעקב שעתיאל ניניו. והגאון רבנו יוסף חיים העתיק את תשובתו מתוך קונטרי שפת אמת בסוף הספר אמת ליעקב, ויסד לתוך סיפרו שוט רב פעלים להגאון רבנו יוסף חיים. וכך באמת תסקו, וגם אנחנו בעניותינו הייתה כמו את זה בתוך הספר, גם שיבת ציון וגם באורחות ציון, שמי שאנוס ולא יכול ללכת לטבול, אז לכתחילה ישפוך עליו 9 קבים מים, כלומר יעמוד תחת המקלחת במשך 3 דקות, ואז המים האלה מטהרים. זה לא מדובר חלילה על טומאת נידה, אני לא מדבר על זה כרגע, חס ושלום. טומאת נידה זה רק מקווה של 40 שעה, אבל כל שאר הטומאות וכל שאר הטהרות שאדם רוצה להיטהר, יכול לעמוד תחת מקלחת למשך 2 עד 3 דקות, ואז באים עליו המים שצריכים לבוא עליו, ואז הוא נטהר. מי שגם זה לא יכול לעשות, או מישהו מה לא עלתה בידו, אז יש את התקנה של 40 נטילות, ולא חייב בכלי. פותח את הברז, ועושה מ-1 עד 20 לסירוגין, 1 ימין, 2 שמאל, 3 ימין, 4 שמאל, עד שמגיע ל-19 ימין, 20 שמאל. אחר כך לוקח מ-21 עד 30 פעם, עד 30 ימין רצוף, ימין, 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 עד 30. אחר כך מתחיל 31 שמאל, 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 עד 40. נמצא 40 פעם הוא שבאו מים על ידו, ובזה הוא נקרא טהור, ונחשב לו כאילו טבל במקווה טהרה של 40 שעה, וכך יעשה אדם שאין לו מקווה באזור, או מאיזה סיבה שלא תהיה. הוא לא יכול ללכת למקווה, יעשה כן במקום תפילה במקווה, ותעלה לו במקום תפילה. תודה רבה.
השם יסיים, כבוד הרב, דברים מתוקים לסיים בתחלה. אנחנו בקרצים, כבוד הרב, סיימנו בתחלה בקודש, בבקשה כבוד הרב. הרב, שומע אותנו?
סליחה?
אמרתי, נסיים בדברים הנפלאים של תחלה וקדושה, אנחנו בקרצים, הרב, ראי דברי סיום.
ראי דברי סיום. אז כך, הפרשה הזאת, פרשת משפטים, זה דרך ארץ קדמה לתורה, כמו שכתב הרב כלי יקר, מה זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? לפניהם, לפני התורה שאתה לומד, אז תדאג לקיים את כל ההלכות של דרך ארץ. וגם לפניהם, לא לפני אומות העולם, כי אסור לטבוע שום יהודי בתביעה של אזרחית בבתי משפט שאינם דנים לפי דיני תורה. אז זה ואלה המשפטים. אני אומר עוד משפט אחד לגבי פסוק אחד. הפסוק שם אומר, ועבדתם את אדוני אלוהיכם, ברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. נשאלה השאלה למה הפסוק פתח בלשון רבים, ועבדתם את השם אלוהיכם, וסיים בלשון יחיד, ברך את לחמך ואת ממך. התשובה היא פשוטה, כיוון שכולנו הולכים לבית הכנסת, כולנו מתפללים את אותה התפילה, וכולנו לומדים את אותו לימוד תורה, וכולנו שומעים את אותן דברי תורה מפי הרב שמלמד אותנו, אבל כל אחד ואחד משתדל בצורה אחרת. כל אחד ואחד יתאמץ בצורה שונה. כל אחד ואחד יש לו רמה אחרת. אז הברכה לכל אחד ואחד באופן אישי מעט השם יתברך, שהוא השוקל והוא היודע כמה כל אחד יתאמץ וכמה שכר מגיע לכל אחד ואחד. לכן אמר, הוא ברך את לחמך ואת ממך. ומה פירוש? זה רפואה מונעת. אנחנו נאכל לחם בריא ומים בריאים, ואז ממילא לא יהיו מחלות. מכאן רואים, אומר הרמב״ם, שחס ושלום, מאיפה באים הדברים הלא טובים? תוצאה ממזון לא נכון. נאכל מזון טוב, רק תחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. יהיה רצון שתהיה רפואה לכל עם ישראל, ויהיה לנו שלום ושלווה, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה, לרבנו יוסף שלום בן הימושה, בתוך שאר חולי ישראל. אין נא רפנה להם, אין נא רפנה להם, אין נא רפנה להם. שבת שלום, וחזקו ואימצו, ותודה לכל הצוות באופן, ולהשתמע עם בשרות טובות ישועות.
אמן.